שלום, היום בפודקאסט על משמעות, אני תמיר דורטל, מארח את הלל גרשוני. בפרק זה ניסינו להבין מדוע גרשוני טוען שזה מטורף למחזר. מה הטענות שעומדות מאחורי אלה התומכים במחזור, ועל מה הן מסתמכות? מה ההבדל בין שימוש חוזר במוצר לבין מחזורו? לאן הולכת ההשפעה שאנו מפרידים במקור? ואיזה מוצרים דווקא כן כדאי למחזר? ומה הקריטריון שעוזר לנו לדעת לאן לזרוק את המוצר? האזנה נעימה.
פודקאסט על המשמעות מוקלט, נערך ומתוחזק על ידי צוות מתנדבים, אבל בכל זאת יש לנו עלויות של כמה מאות שקלים בחודש. אנחנו צריכים את עצרתכם כדי להמשיך לשלוח לכם מדי שבוע את פרקי הפודקאסט. כדי לעזור לנו להמשיך להביא לכם את התוכן שאתם אוהבים, כנסו לקישור המופיע בתיאור הפרק ותרמו לנו לפחות חי שקלים כדי שנוכל להמשיך להיות כאן בשבילכם.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום הלל.
שלום שלום, מה שלומך?
אז היום אנחנו בעצם בשיחה השנייה שלנו על נושא הקיימות, מחזור, והיום נתמקד במחזור, אחרי שבשיחה הקודמת ככה ניסינו להבין קצת מהי התחמות הגלובלית, למה היא קורית, איך אפשר לעצור אותה, מה היתרונות שלה, ועוד כל מיני נושאים מוזרים כאלה. אז היום בעצם נדבר על מחזור. השיחה הזאת היא די בעקבות מאמר שכתבת לאתר מידע, שנקרא "זה מטורף למחזר". איך בחרת את הכותרת?
טוב, זה די צפוי. הייתה בזמנו פרסומת מאוד פופולרית, "זה מטורף לא למחזר". שאלתי את עצמי את השאלה, האם זה באמת כך ולמה? זה דבר מאוד מעניין. אגב, זה אחד מהמאמרים הנקראים ביותר שכתבתי אי פעם, אני חושב. ואתה יודע, ושאלתי את עצמי, האם זה באמת כך? ואני לא ידעתי כזה, לא ידעתי כל כך הרבה על מחזור. פשוט, זה היה נשמע משהו קצת מוזר, אבל בוא נבדוק. והתקשרתי לתאגיד המחזור, אמרתי, אולי הם ידעו לומר לי, כי
ידעו לומר לך מה? מה בעצם? בוא נמקד.
כי בעצם הפרסומת לא אומרת כלום. זה מאוד מפתיע. כל הפרסומות על מחזור לא מסבירות בעצם למה צריך למחזר. זה מאוד מוזר. הם כאילו אומרים, וואו, מה זה מטורף לא למחזר. ותמיד אתה שואל את עצמך, אוקיי, מה זה, זה מין אמירה רגשית כזאת, או איזה מין אמירה חברתית, לחץ חברתי. ואני רואה את זה עד היום בכל מיני פרסומות, בדיוק ראיתי זה מסעית שיש עליה איזשהו פרסומת של תאגיד המחזור, אלה אני חושב, או אחד מהתאגידים האלה, והוא מראה כאילו שיש על איזה, אני לא זוכר אפילו את הסלוגן, אבל זה מין לחץ חברתי כזה של, ברור שאתה ממחזר, כי ככה אתה מהטובים. אבל אין שום הסבר רציונלי, לוגי, כלשהו, למה למחזר, וזה מעניין.
אז בואו נרגע ננסה להבנות את השיחה הזאת ולנסות להבין מה זה בעצם מחזור. הרי גם לך וגם לי אין שום התנגדות לזה שאנשים ישתמשו כמה פעמים נגיד בקוס זכוכית שלהם, כמה פעמים שהם רוצים, ישמרו ציוד מסבתא, יעבירו כל מיני נכסים מאב לבן והם ישתמשו בהם שימוש נוסף, ישתמשו פעם שנייה בסקית שהם מקבלים מהסופר. כלומר, אנחנו, זה לא מחזור.
זה לא נקרא מחזור, זה שימוש חוזר.
זה נקרא שימוש חוזר, ונגד זה לא יכול להיות אפילו לילל גרשוני.
מי שרוצה, סטוב, זה נושא נפרד. מי שאני כמובן משתמש שימוש חוזר הרבה, סקיות ניילון שבעיניי דבר מצוין, חלק מהסיפור שלהן מצוין, כי משתמשים בהם כמה פעמים. אבל מחזור זה משהו אחר.
מה הבעיה בעצם מחזור, ואיך אפשר לדעת אם מחזור כלשהו טוב או רע? כי אתה בעצם אומר במאמר הזה במידה שיש מחזור טוב ויש מחזור רע.
מה זה מחזור? מחזור זה שאתה לוקח איזשהו חומר שהשתמשת בו, ואתה מעביר אותו עיבוד מסוים בשביל להחזיר אותו להיות חומר גלם, ואז מחומר הגלם הזה אתה יוצר מחדש משהו אחר.
בוא ניקח דוגמה,
בקבוק פלסטיק, שתית מבקבוק הפלסטיק, אתה לוקח אותו אחר כך למפעל, המפעל לוקח את הפלסטיק הזה, מנקה אותו מכל הדברים האחרים, מקבצ'ש אותו, מתניח אותו לחום גבוה, ואז יש לך פלסטיק שאפשר להשתמש בו לעשות אריזות כאלה של פירות.
לכאורה בקומן סנס זה נשמע כמו התהליך הכי פשוט בעולם, ופשוט משהו יעיל וטוב, במקום לקחת עכשיו נפט ולזקק אותו, ולהעביר אותו המון תהליכים מאוד מאוד מורכבים, איזושהי צורה באמת מאוד גולמית שבה הוא היה באדמה, למשהו שהוא אפשר להשתמש בו, לאיזה פלסטיק, אתה אומר, אפשר לקחת פלסטיק, שהוא כבר קיים, שהוא כבר שקוף, שהוא כבר כמעט נקי, ופשוט להשתמש בו שוב, אתה קצת שוטף, קצת מתיך, אבל זה בעצם פלסטיק, למה שלא יהיה אפשר להשתמש בזה שוב, ולמה אתה כל כך מתנגד לדבר הזה?
אז קודם כל, זה תלוי מאוד, כי בוא נאמר ככה, כל הקצת הזה זה ממש לא קצת. התהליך של הפקת פלסטיק מהתחלה, מנפט, מגז, הוא תהליך מסוים שלוקח אנרגיה ולוקח משאבים וכן הלאה, אבל גם התהליך של לקחת את בקבוק הפלסטיק ולהפוך אותו למשהו, הוא לוקח הרבה מאוד אנרגיה ומשאבים ואפילו עוד יותר. וזה משהו שהוא, כשאנחנו חושבים באופן דמיוני, אנחנו לא כל כך שמים לב לזה, כי זה נשמע לנו מה מגניב, בואו נשתמש בזה עוד פעם. וזה לא להשתמש בזה עוד פעם, אתה צריך מסעית שאשכרה תבוא ותאסוף את זה, מסעית שהיא אגב מזהמת ולוקחת הרבה דלק וכוח אדם, זה שלב הראשון. סליחה, זה אפילו לא השלב הראשון. השלב הראשון הוא שאתה צריך למיין, זאת אומרת, אתה צריך לבזבז את הזמן שלך, שיכול להיות לדברים אחרים.
אבל לפרדה במקור, אני חושב שנקדיש...
לא, אבל זה חלק מהסיפור, כי אתה צריך להעביר את הפלסטיק הזה, ולשים אותו דווקא. ואז המסעית לוקחת את זה יחד עם עוד בקבוקים אחרים, לאיזשהו מרכז. ובמרכז הזה... יש שם הרבה מאוד פסולת שהיא לא הפלסטיק המזוקק שאתה רוצה יותר מזה, יש גם כל מיני סוגים של פלסטיק. פלסטיק זה לא חומר אחד, פלסטיק זה הרבה מאוד סוגים ואי אפשר להרבב אותם. אז צריך עובדים שימיינו את הפלסטיקים לפי סוגים ויוציאו את הפסולת, וזה דבר שהוא הרבה, צורך הרבה מאוד משאבים וכוח אדם ואנרגיה. ואחר כך אתה צריך להעביר, אחרי שניקית את זה, אתה צריך להעביר את זה בשוב תהליכים שהם צורכים הרבה מאוד אנרגיה, והתוצר שיוצא לך הוא תוצר נחות, שבקושי אפשר להשתמש בו למשהו. זאת אומרת, בפועל לא עשית פה איזה מין משהו, אתה לא, אין פה קסם, לא עשית מחדש אותו דבר, אתה יצרת עכשיו משהו נחות. אגב, הגרמנים במלחמת העולם השנייה, היה חסר להם גומי.
גומי, כן.
היה להם חסר להם גומי, כי כל הגומי היה אצל, היה אצל האויבים שלהם, זה היה מאוד קשה לזה, אז הם ניסו למחזר, הם היו צריכים ליצור איזשהו גומי מלאכותי, ולעשות מכל מיני דברים מחדש, וכמובן הם קיבלו גומי נחות, וזה לא היה משהו, אבל הם נאלצו לעשות את זה. אם אנחנו בעצם ממחזרים משהו שהוא לא שווה לנו, זה איזשהו, זה מאפיין של חברת עוני, לא של חברת עושר.
כן, אבל יש לי איזה כלל בפודקאסט שאני משתדל להשתמש כמה שפחות במילות תואר. בוא תנסה להסביר לי רציונלית למה מחזור הוא רע. רע זאת מילת תואר, אני לא רוצה להשתמש בה, אני רוצה לנסות להבין למה התהליך הזה הוא תהליך, נקרא לזה פחות יעיל, הוא תהליך שעדיף שלא לעשות אותו, הוא תהליך שהבחירה הרציונלית תהיה להימנע ממנו.
אז זה מאוד משתנה, יש מחזור שהוא טוב. מה זה טוב? זה אומר שאתה תעשה אותו בכל מקרה, אתה תעשה אותו מראש, למשל, אלומיניום. אלומיניום מאוד יקר להוציא אותו מהמחצבים הגולמיים, והרבה יותר זול לקחת את כל הפחיות השונות, לאסוף אותם ולהתיך אותם וליצור מחדש אלומיניום, והאיכות היא קרובה לאיכות המקורית.
וגם לא צריך להשקיע הרבה אנרגיה?
זה לא צריך, ההשקעה של אנרגיה היא קיימת, אבל ההשקעה של אנרגיה בהפקת אלומיניום מההתחלה היא גם כן מאוד מסיבית. ולכן מפעלים עושים את זה בעצמם.
מה זאת אומרת?
מחזור זה לא דבר שהוא איזה מין המצאה של ירוקים מטורללים. זה דבר שהוא המצאה של אנשי עסקים, שיש להם איזשהו מפעל, והם לא רוצים לשלם כל כך הרבה כסף על האלומיניום. הם יכולים לקחת את כל הפסולות של האלומיניום ולהתיך אותם, או דוגמה אחרת, רוגלך. או ופלים, אתה יודע שבבפלים בין כל אפיפית לאפיפית באמצע, זה לא שוקולד שהם שמו, זה כל השאריות של המפעל שמייצר רוגיות למיניהם ודברים כאלה, יש בצד כל מיני שאריות שאף אחד לא משתמש בהם, תוכנים את זה ושמים את זה באמצע שיוצרים ופלים, זה מחזור.
אבוי.
כן, זה הפפלים שאתה אוכל. אז זה מחזור, וזה כלכלי, וזה הגיוני. אף ירוק לא בא ואמר להם, וואי, למה אתם מבזבזים? הם יודעים שלא שווה להם לבזבז. כל איש עסקים יודע שלא שווה לו לבזבז. זה פשוט, זה לא יעיל וזה עולה כסף. אבל, מה קורה? יש מחזור שהוא לא יעיל. יש מחזור שהוא עולה לך הרבה יותר בתשומות, וגם הרבה יותר מזהם. מחזור של פלסטיק, מחזור של זכוכית, מחזור של נייר הוא כזה. ולכן צריך תעמולה בשביל לנסות לשכנע אנשים לעשות את זה. הרי אתה לא משכנע אנשים, לנסה לשכנע אנשים להרוויח כסף. אנשים ירוויחו כסף, הם יעשו את הכל בלי שום בעיה.
כן, אבל אתה יודע, בכל תהליך כלכלי שאנחנו עושים, אז יש עלויות. לפעמים זה עלויות קריטת עסקה. כמו נגיד שעכשיו אני מחפש לזכור רכב, אז עכשיו אני יכול ללכת או כל פעם לסוכנות שאני פעם אחת בדקתי בתחילת העשור שהיא הכי זולה, או שאני יכול כל פעם לבדוק פעם בנוספת ופעם נוספת ופעם נוספת. עכשיו במחזור, העלויות שיכולות להיות, הן עלויות שהן לא מזהמות בכלל, כמו נגיד באמת להפריד את הזבל או את סוגי הפלסטיק השונים, או הפרדה במקור שהמשפחה בעצמה תפריד את סוגי הפלסטיק השונים, או את סוגי האריזות השונים, או תפריד זבל אורגני הצידה. וזה לא משהו שהוא מזהם, זה לא משהו שהוא מבזבז אנרגיה, זה משהו שרק מבזבז קלוריות לאנשים, וזה משהו שלכאורה הוא תמים ופשוט, ולמה שלא נעשה אותו? כי יכול להיות שאם נעשה את ההפרדה במקור, אז בסופו של דבר, שאר התהליך שאותן חברות עושות, ושאותן חברות שחושבות באופן כלכלי ודרך חור שבגרוש, אז שאר התהליך הוא יעיל, אחרי שכבר הפרדנו להם את הזבל.
טוב, כמובן בוא נאמר ככה שישלמו לך על העבודה שאתה עושה. הרי לכל דבר, אנחנו יודעים בכלכלה שיש דבר שנקרא עלות חליפית. כן, כל פעולה שאתה עושה, היא בעצם עולה לך כסף על חשבון, על חשבון דברים אחרים שהיית יכול לעשות. היית יכול לעזור לאנשים, היית יכול, אם אתה עורך דין, אתה גובה, יכול להיות אתה גובה $100 לשעה, או לא יודע כמה שעורכי דין גובים.
כן, משתדל.
אתה משתדל. אז זה אומר שהזמן שלך הוא שווה את, את, את הזמן הזה, ואם אתה מעסיק את כל האנשים האלה, שהזמן שלהם יקר להם, כולל מנתחי מוח, כולל כל העוסקים האחרים, ואתה מבזבז את הזמן שלהם בהפרדה במקור, אתה בעצם הורס, ואתה לא יוצר ערך. יותר מזה, אנחנו יודעים שהרבה מאוד מההפרדה במקור, אחרי שאתה הפרדת, ויכול להיות שזה מגיע לזה, ומה קורה עם זה בסוף, וכמו שכל נחשפות יתניות, שזה מגיע בסופו של דבר לזבל.
כלומר, האנשים, אותם מנתחי מוח, הפרידו במקור, כן. במקום לעשות עוד ניתוח מוח מוצלח,
כן.
והמסעית הגיעה, אספה את הזבל, ושפחה את הפלסטיק מהסוג הזה, את הפלסטיק מהסוג הזה, את הירקות ואת זה, הכל באותו חירייה.
נכון, כי הגיעו, כי הגיעו למסקנה שזה לא שווה להם, לא משתלם להם.
אז למה בכלל שולחים מראש שלוש מסעיות?
כי זהו, כי זה יוצר את, את הדבר שנקרא virtue signaling, זאת אומרת להראות שאני, אני יותר נעלה, אני ממחזר, זה אומר שאני ירוק, זה אומר שאני, יש לי איזה משהו שהוא בעיניי, שאני, אני לא, לא כמו ההרמונים שלא דואגים לסביבה, אני דואג לסביבה. יש סיפור שמספר כלכלן מייק מנגר, שהוא ראה אישה שמחכה ב-SUV הגדול שלה, עם איזה שלושה בקבוקי פלסטיק בתור ענק למחזור של בקבוקים. כן, והיא מחכה חצי שעה עם המנוע המונה.
המונה והמזגן, כן, לפול ופול גז.
אבל היא תמחזר את השלושה בקבוקים האלה, שיכול להיות שבסוף לא יעשו איתם שום דבר. אבל היא תראה לכולם שהיא עוזרת לסביבה.
כן, יכול להיות בכלל שזה גם שאלה SUV ענק פריוס כזה.
כן, יודע, לא משנה.
בעבר כן, בהוליווד, אז לשחקני קולנוע, כוונה לפני התקופה של טסלה, היה או פרארי, כל מיני רכבים מטורפים במיליון דולר. למה פריוס? כדי להראות שהם בעצם אמנם מבטרים על הלוקסוס שיהיה להם פרארי ולמבורגיני וכל מיני רכבים מגניבים, אבל הם נעלים יותר מוסרית
נעלים יותר
על כולם.
אבל זה, בסופו של דבר זה לא מועיל לסביבה, וזה אם נחזור למה שפתחנו בה.
כן, אבל לאורך כל השיחה הזאת, אתה בעצם ניסית לדבר דרך החור של הגרוש. בעצם אתה אומר, הדבר הזה מבזבז את היעילות, כלומר במקום שמנתח מוח יעשה עוד ניתוח, הוא בא ועכשיו מבזבזים לו פה דקה, שם דקה, שם 10 דקות על כל ההפרדה במקור הזה. מבזבזים למקום בבית, כי הוא צריך 3 פחים שונים, ואיפה פה הטיעון שלך פוגש את הסביבה?
זהו, אבל זה צריך לחזור עכשיו אחורה. לשאלה הבסיסית שבכלל למה צריך למחזר? בכלל למה צריך למחזר? זו שאלה שאתה צריך לשאול את עצמך, ואנשים לא כל כך שואלים את עצמם. כי הם צריכים, יש איזה מין conventional wisdom כזה של, מחזור טוב לסביבה. אבל למה? ואם אתה מסתכל, וכמו שאתה עושה, אתה מתקשר לאנשים ושואל אותם למה, או אם אתה פותח את הספרים, ספרי הלימוד של כיתה ב' או ג' או ד' או ספרים יותר מבוגרים שאומרים אותו דבר.
כן, אבל בוא נהיה רציניים.
לא,
אנחנו לא בודקים
רוצה
את האמת דרך מחברות לכיתה ג' וד'.
לא, דרך כל, אז אני אומר, גם דרך כל הטיעונים של כל האנשים הבוגרים יותר, אבל יש לזה משמעות, אם אין איזשהו טיעון שיכול לשכנע ילד בכיתה ג' הגיוני, אלא כמו שיש שם, כדור הארץ יתמלא בזבל או משהו כזה, כן? ומין סיור כזה של כדור הארץ מלא בזבל. עכשיו, אתה רואה אם זה, אם אלה הטיעונים, ואלה טיעונים שממשיכים הלאה, אתה מבין שאנחנו בצרות אמיתיות. כי להגיד, מחזור הוא חשוב, כי אחרת ייגמר לנו המקום להטמין.
אוקיי, אז זה טיעון ראשון. זאת אומרת, כן. אנחנו נגמר לנו המקום בכדור הארץ בשביל להטמין את ההשפעה שלנו.
כן, או עומד להיגמר בקרוב.
בוא נמחזר במקום לזרוק את זה לכל מיני חיריות כאלה, שאחר כך אנחנו עוד נגיד 200 שנה, נינים שלי ושלך, יישאו בכביש המהיר ויראו עוד חירייה, כן. ועוד חירייה ועוד עכשיו חירייה, ובעצם כל העיר תתמלא בזבל.
זה היה נכון אילו באמת המקום היה נגמר. היינו רואים את זה די באופן מוחשי. אבל כדור הארץ הוא מקום ענק, וממש ממש ממש לא חסר מקום להטמין. פשוט להטמין פסולת, מבחינת מקום, ואני מדבר גם על מדינת ישראל, מדינת ישראל היא מדינה עם שטח מאוד גדול, יש בה הרבה מאוד שטחים ענקיים, וכל השטחים האלה שרוצים לשים בהם פאנלים סולאריים, שדיברנו עליהם בפרק הקודם, אפשר לעשות בהם מטמנות, ויש מהבחינה הזאת של הטמנה, ממש לא חסר. חישוב שנערך לפני 20 שנה בערך, דיבר על כל ארצות הברית, אם כל ארצות הברית תייצר, תיקח את הייצור שלה 1,000 שנה קדימה, נגיד שהיא תישאר אותו גודל, כמובן זה לא יקרה, אבל נניח שכן, ותיקח את כל הייצור הזבל שלה 1,000 שנה קדימה, תוכל לשים את כל זה במגרש גדול יחסית, אבל לא יותר מדי גדול, של 32 על 32 מייל, בעומק של 100 יארד, זה היה פחות או יותר היה החישוב, אם אני זוכר נכון, וזה אומר שיחסית לארצות הברית הענקית, לא מדובר בשטח ענק. עכשיו, כל המתמנות האלה, זה מתמנות שהיום הן מתמנות מאוד משוכללות, זאת אומרת, יש עליהן רגולציה כבדה וטוב שכך. הדיפון הוא חייב להיות דיפון אטום, שלא יחלחל למי תהום, צריך להיות רחוק ממקומות שהריח יגרום להם נזק וכן הלאה, אין בעיה, שזה אגב גם יכול להיכלל במחיר של ההטמנה, ואז אתה יכול לומר, אם המחיר של ההטמנה יקר מדי, אולי שווה למחזר, אבל נגיע לזה בהמשך. הנקודה היא ש... לא חסר מקום, ואחרי שאתה מטמין במטמנה ונגמר המקום, מה אתה עושה? אתה מכסה את זה ועושה פארק. זה מה שקרה אצלנו בארץ, פארק אריאל שרון, כן, על חיריה. זה לא שנגמר לך המקום, אתה התמנת, התמלה, שמת מעל זה פארק, הכל בסדר. זה לא שעכשיו מילאת את כדור הארץ בזבל. אז בהקשר הזה ממש אין בעיה של מקום בארץ, זה דמיון. זה אגב הגיע מכל מיני בהלה שהייתה בסוף שנות ה-80, סביב איזה, כל מיני מטמנות קטנות שנסגרו ברחבי ארצות הברית, ואז בעלי תאגידי מחזור בארצות הברית ניסו לדחוף בעזרת זה, ולהגיד, הנה, הולך להיגמר המקום, תבואו, תמחזרו אצלנו. הכל עניין אגב של תאוות בצע של התאגידים האלה, שחברו לאנשים ירוקים תמימים, ויצרו את הדבר הזה. יש פה עיקרון כלכלי מעניין בשם, אתה, לא יודע אם אתה מכיר, בשם המבריחים והבפטיסטים. זה אומר שיש לנו שתי קבוצות, קבוצה אחת של האנשים התמימים. האנשים שיש להם, יש להם מטרות נעלות, זה לענייננו הבפטיסטים. הבפטיסטים, הם רוצים שאנשים לא ישתו אלכוהול בכלל. המבריחים יכולים ליהנות מזה, כי אם הבפטיסטים מעבירים חוק שביום ראשון אסור למכור אלכוהול, אז מי מרוויח? המבריחים שמבריחים ומוכרים באופן לא חוקי את האלכוהול ביום ראשון. אז המבריחים הם בעלי תאוות הבצע, שמשתמשים באותה תמימות של הבפטיסטים שרוצים שלא יהיו יותר אלכוהול בכלל, ובסך הכל יוצרים מצב ששניהם כאילו נהנים. בסופו של דבר יש לנו קבוצה קטנה של אנשים תאבי בצע, וזה לענייננו העניינים, אנשי תאגידי המחזור, והם אלה שמשתמשים בירוקים בשביל לקבל את הרווחים ולחתוך אותם. כל מה שאתה רואה, תאגיד אלה והתאגידים האחרים, זה אנשים שמרוויחים הרבה מאוד כסף על חשבון משלם המיסים, וגם על חשבון הזמן שהם מעבידים אתכם והירוקים שעוזרים להם, ומרוויחים כסף על חשבונכם. יש פה עניין של תאוות בצע פשוטה.
אז יש לנו דבר אחד, שזה בעצם המקום על כדור הארץ, שאתה אומר שהוא לא הולך ונגמר.
לא,
אבל,
ממש לא.
אבל גם אם המקום בכדור הארץ לא הולך ונגמר, עדיין האלומיניום הולך ונגמר, הנפט הולך ונגמר, הרי היום יש לנו פחות נפט מלפני 20 שנה. נכון או לא נכון?
האמת לא ממש נכון, זה דבר מאוד מפתיע. דווקא ההיגיון אומר שככל שאתה משתמש במשהו, הוא הולך ונגמר, וזה מובן מסוים נכון.
רגע, זה נכון, אני אומר, המשאבים על כדור הארץ הולכים ונגמרים.
כן, אבל אתה יודע, זה כמו שתגיד שאתה אם עכשיו תיקח מים מהאוקיינוס בכפית, אז בסופו של דבר האוקיינוס ייגמר. זה נכון במובן מסוים, מתישהו האוקיינוס ייגמר, כל השאלה היא מתי. כדור הארץ הוא מקום, הוא ענק, כן? יש בו הרבה מאוד משאבים. זה נכון שיש משאבים שהולכים ונגמרים יותר, ויש משאבים שהולכים ונגמרים פחות.
הנה, בעירות נפט בסעודיה כבר מתחילים להוציא בוץ.
ובאופן מפתיע, מחיר הנפט הולך ונהיה זול יותר ולא יקר יותר. זאת אומרת, יש פה איזה מין דבר מוזר. היית חושב שאם באמת זה הולך ונגמר, המחיר יהיה יותר ויותר יקר. וזה באמת הנקודה, אני אגיע למחיר. כי המחיר הוא בעצם מה שמאפשר לנו לשמור על משאבים ככה שהם לא ייגמרו לגמרי, ואם הם ייגמרו, אנחנו נחליף אותם במשהו אחר. כי אם יש לנו משאב שהוא נמצא בשפע, כמו מים, במקומות מסוימים, במקומות אחרים הוא נמצא
במחסור. אפשר להיות אקטואלים, בוא נדבר על מסכות לקורונה.
כן, אז הנה, מסכות פנים לקורונה.
שלפני חודשיים וכו.
כן, אז מסכות לקורונה זה דוגמה טובה, כי אם יש לנו איזשהו משאב במחסור, אין מסכות. ועכשיו כולם צריכים מסכות. מה קורה? המחיר של המסכות עולה, כי יש ביקוש רב והיצע מוגבל. אלא מה, שיזמים אחרים אומרים, רגע, שנייה, מה, לא כל כך קשה לייצר מסכות, זה לא מדע טילים לייצר מסכות, בואו נסב.
נגיד יש לי מפעל לתחתונים וחזיות כאן בארץ, אז אפשר להפוך אותו.
ונהפוך אותו לייצר, זאת אומרת, אני לוקח משאבים שקודם היו לעניינים אחרים, והופך אותם למסכות, ואז מה קורה? ההיצע גדל, והופ, המחיר יורד, והיום אפשר להשיג מסכות, ממש אפשר להשיג 15 ב-10, אפשר להשיג מסכות בשני שקלים, מכל הסוגים, מכל הרמות, ואפשר, ומי שחושב, וואו, זה היה צריך, היינו חושבים שהמחיר ילך ויעלה פלאים, לא, המחיר נהיה זול יותר. עכשיו, זה מה שקורה במנגנון של השוק, כאשר יש לנו איזשהו ביקוש גבוה למשהו, כמו למשל, דיברנו על מסכות, אז זה יכול גם על נפט, כן? אז המחיר של הנפט עולה. מה קורה כשהמחיר של הנפט עולה? אז יזמים אומרים, וואו, יש לי פה, אם אני אמצא נפט יחסית בזול, אז אני ארוויח כסף. ואז נוצר בארצות הברית הדבר הזה שנקרא פראקינג, של פצלי שמן שמוציאים נפט מתחת לקרקע, והדבר הזה הוא יצר רעידת אדמה גם פיזית במובן מסוים, ככה עושים את זה על ידי רעידות אדמה, וגם זה פתאום נהיה עוד הרבה נפט שלא ידענו על זה, עליו לפני כן, למה? בזכות מנגנון המחיר. עכשיו,
זאת אומרת, ככל שמחיר עולה ככה שיותר תמריץ לאנשים להיכנס לשוק הרלוונטי, נגיד כן. חסר, אני תמיד זה מגניב אותי הדבר הזה, אתה נוסע באיזשהו פקק ולפניך יש אוטובוס וכתוב חסרים נהגים וכו כן. וכו, אצלנו השכר גבוה בענף,
התנאים הכי טובים.
אז אם חסר, אז בעלי האוטובוסים אמורים להעלות את המחיר, כדי שאנשים יגיעו לשם, ואז למה הם לא מעלים את המשכורת של נהגי אוטובוס, ומונעים את החוסר? הרי כשם שחסרים נהגי אוטובוס, גם ככה חסרים מהנדסים טובים בהייטק, וככה גם חסרים מורים, וככה גם חסר כל מקצוע. כלומר, זה מילת תואר שאני באמת שונא. מה זה החסר הזה? תעלה את המשכורת, ו... רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. לא יהיה יותר חסר.
נכון, בעניין, בקשר של אוטובוסים יש להם בעיה, מכיוון שכל השוק הוא שוק מתוכנן מלמעלה, אז הם לא יכולים יותר מדי, הם לא יכולים לשלוט בתעריפים של התחבורה הציבורית, זאת הבעיה. ולכן הם יכולים...
מפתיע, את מאזיני על המשמעות.
כן, ולכן בסופו של דבר הם יכולים לשלם לנהגים עד כדי כך, ולא יותר מדי, כי הם יפסידו, אף על פי שהם מקבלים הרבה מאוד סובסידיות נדיבות מהמדינה.
עצוב.
אז בהקשר של משאבים, דבר שדיבר עליו סטיבן פינקר, כותב שכדאי לכם לעקוב אחריו, והוא אמר, הנה, בסוף שנות ה-2000, דיברו על ה-Rare Earths, כל המתכות הנדירות שהולכות ונעלמות, שצריך אותן בשביל הטלוויזיות LED וכן הלאה, ואמרו, הנה, זה הולך ונגמר, ואז מה שיקרה זה שיהיה כל האלה, ה-haves, האלה שיש להם, ויש להם טלוויזיות, והאחרים אין להם טלוויזיות, וכולם הסתערו על זה, ואיכשהו, עכשיו עברו 20 שנה, איכשהו נהיה שיש טלוויזיות לכולם.
ובזול.
ומה קרה לכל המתכות הנדירות האלה, שהן לא היו אומרות להיגמר תוך שנייה? איך זה נהיה שיש הרבה יותר טלוויזיות, אבל אנחנו יודעים שיש משאבים מוגבלים. מה קרה? גילו, אמרו שזה, אוקיי, זה הולך ונהיה יקר יותר, כי יש פחות ופחות מתכות כאלה. גילו תחליפים. זאת אומרת, מנגנון המחירים יוצר לנו את הדרך לשמור על הסביבה ועל המשאבים שלנו באופן של קיימות.
הדוגמה שאני מאוד אוהב להשתמש בה בשיעורי כלכלה זה איך אני מסביר את התחליפיות ואיך המחיר משפיע עלינו. נניח שאתה באמת הכי בא לך, זה שווארמה עגל. אתה הולך לאיזשהו מקום, שווארמה הכי טובה, אתה אומר, אני רוצה רק שווארמה עגל. זה מה לעשות שווארמה עגל באותו מקום, ריפ-אוף, 70 שקלים ללפה, ואתה רואה ששווארמה פרגית או שווארמה עוד 24 שקלים. אז נכון, מאוד בא לך. אבל מנגנון המחיר גורם לך באופן מאוד לא כוחני, מאוד עדין, פשוט להעדיף אחרת. הוא כאילו משנה לך גם את העדפה באיזשהו מקום. אתה אומר, מה? עגל זה בכלל מכביד, אני לא רוצה. ואתה פשוט קונה את השווארמה הפרגית כמוצר חליפי. עכשיו, אם נשאל, האם שווארמה הפרגית זה מוצר תחליפי של שווארמה עגל? אז כן, זה די אינטואיטיבי. אבל יש גם, נגיד, גם המקדונלדס בקצה השני של העיר, הוא גם מוצר חליפי, וגם הפיצה, אם אתה לא בשרי, זה גם מוצר חליפי. כלומר, יש כל כך הרבה מוצרים חליפיים ללהיות צבע, גם לקחת אוכל מהבית. במנגנון של כלכלה, אתה לא נכפה על ידי איזשהו אותו בעל שווארמה שמעלה את המחיר של שווארמה עגל, ואתה פתאום באיזה מצב ביש. אלא יש המון מוצרים חליפים ואפשר להשתמש בהם.
נכון, אז בהקשר של, של מה שאנחנו מדברים על סביבה וקיימות, המחירים הם אלה שגורמים לזה שהמשאבים לא ילכו ויגמרו. יש, לא רק שהם לא ילכו ויגמרו, אלא שבסופו של דבר אנשים יחפשו וימצאו דרכים טובות יותר לחצוב את המחצב ולהפיק אותו ולגרום לזה שהוא יהיה זמין לכולם. יש התערבות מפורסמת של הכלכלן ג'וליאן סיימון והאקולוג סביבתן פול ארליך מתחילת שנות ה-80, והם התערבו ביוק בהקשר הזה, כי הסביבתן הזה אמר שהוא דיבר על הפצצת האוכלוסייה, זה היה הספר שלו, שהכדור הארץ הולך ומתמלא באוכלוסין, ועכשיו אנחנו נגמור...
אחד מחסידיו של מלטוס.
בטח, אנחנו נגמור את, את כדור הארץ, כי אנחנו הולכים וממלאים את המקום, ונגמור גם את המשאבים, ולכן אמר ארליך, שבלי ספק, המתכות, כל המתכות השונות והמשאבים, הם ילכו, המחיר שלהם ילך ויעלה, כי ההיצע נשאר קשיח, והביקוש הולך ועולה, ולכן המחיר שלהם יעלה. אז ככה, זה מה שאנחנו נראה, ככה טען ארליך. סיימון אמר לו, לא, אני כלכלן, ואני יודע שזה לא עובד ככה, כי ביקוש גובר גורם לזה שגם מחפשים דרכים אחרות ליצור היצע חדש. זאת אומרת, ההיצע לא באמת קשיח. כשאנחנו מדברים על כמות רזרבות הנפט בעולם, זה לא באמת קשיח, זה כמות רזרבות הנפט שעכשיו כרגע משתלם לנסות ולמצוא. אבל אם המחיר יעלה, יכול להיות שנמצא דברים אחרים. אותו דבר לגבי מתכות אחרות, ברזל, נחושת וכן הלאה, בדיל, והם בחרו, בתחילת שנות ה-80, 5 מתכות, שאמרו, אנחנו בעצם קונים אותם, אם המחיר יעלה, אז באמת הסביבתן צדק, ואם המחיר ירד, אז הכלכלן צדק. ועברו 10 שנים, ונחש מה, וכל אחד ואחד מחמש המתכות האלה, המחיר שלהם ירד, אף על פי שכמות אוכלוסיית העולם הלכה וגדלה, המחיר שלהם ירד. למה? כי מנגנון המחירים בדיוק זה מה שהוא עושה, הוא גורם לנו למצוא גם שימושים תחליפיים, וגם דרכים תחליפיות להשיג את המוצרים, ולכן המנגנון הזה גורם לנו להפך, לשמור על הסביבה, ולא להרוס אותה. זה אגב צריך להיות בכל אחד ואחד ממשאבים, ולא תמיד אנחנו עושים את זה. למשל במים, למשל המחיר הוא זול מלאכותית, הממשלה קובעת את המחיר, כי היא לא רוצה שיהיה מחיר יקר חלילה של מים, ואז מה שגורם לזה, שאנחנו מבזבזים הרבה יותר מים ממה שאנחנו צריכים.
כן, אנחנו צריכים לבזבז שכר של בר אפלי, שעכשיו חתמה לסכם טיעון.
כן, אנחנו עכשיו מבזבזים הרבה מים, כי המחיר של המים הוא זול מדי, ואז הולכים ונגמרים המים, ואז צריך לנסות לשכנע אותנו, לעשות קמפיינים של לחסוך במים, במקום פשוט לעשות שהמחיר יהיה מחיר ריאלי, שהוא זה שישמור על המים. המנגנון המחירים הוא הדרך בעצם לשמור על סביבה טובה, והוא גם הדרך לדעת אם שווה למחזר, גם סביבתית, או לא שווה.
ואם נחזור רגע לדוגמת השווארמה שאני אוהב, זה כאילו שניח שבמקרר של אותו בעל שווארמה יש 40 קילו של שווארמה עגל, והוא יודע שאם המחיר יהיה מחיר נמוך, הוא כנראה יגמור את כל 40 קילו, הוא כנראה ירצו 60 קילו של שווארמה עגל. ובמקום לבוא ולהעלות את המחיר, בשביל גם לגרום לעצמו להרוויח יותר מהמשאב המוגבל שיש לו, וגם לגרום לזה שהוא לא יצטרך להגיד לא לאף אחד, שזה מאוד לא נעים להגיד לא ללקוח נגמר, זה כזה מין הרגשה של מסכנות, אז הוא יבוא ויגיד לקופאי, בוא תשכנע את האנשים לא להזמין שווארמה עגל, אפילו שהמחיר נמוך. תחשבו, איזה עסק מוזר, אף עסק לא מתנהל ככה, והאמת היא שבאמת במקומות שאנחנו הולכים אליהם, והמוצר נגמר, אנחנו אומרים, יש משהו, יש פאק באמינות של המקום הזה. אנחנו הרבה פעמים מעדיפים מחיר גבוה, מאשר שיגמר לגמרי.
בוודאי, מה היית מעדיף? אם אתה רוצה מוצר שהוא יהיה קיים, אבל מחיר גבוה, או שהוא לא יהיה קיים בכלל? זה דבר שהוא אגב מדהים, בדיוק לאחרונה היה חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה על קוקה קולה, שהוא אמר ש עקרונית, המחיר גבוה ומוגזם מדי הוא עילה לתביעה. מחיר גבוה מדי. עכשיו, מה זה מחיר גבוה מדי? אתה יודע שבזמנו, ככה זכור לי, ואני חיפשתי ולא מצאתי לזה תיעוד, אבל ככה זכור לי, שקוקה קולה ניסתה להוריד מחירים, ואנשים לעשות מבצעים, לא להוריד, אבל לעשות מבצעים, ואנשים קנו פחות, כי חלק מהמותג מבחינתם של קוקה קולה, זה שאתה משלם. אם אתה משלם כמו מוצר זול, אז אתה מרגיש שזה לא הקוקה קולה שאתה רוצה.
האמת הרבה פעמים זה קורה, נגיד, באיקאה, שאתה קונה איזושהי קוס קולה, ויש לך ריפיל כמה שאתה רוצה. באמריקה זה משהו שהוא מקובל, אבל בארץ אין הרבה פעמים ריפיל כמה שאתה רוצה. אתה שותה פחות קולה, אתה שותה איזה קוס וחצי, הילדים כמובן שותים מלא, אבל הילדים נהנים מהסוכר, פחות מהיוקרתיות שבעניין. האמת היא, אם נעשה רגע איזה סיידקיק, אני באמת חושב שחינוך כלכלי הוא משהו שקל להשיג אותו, כלומר באיזה אולי 10-15 מפגשים, או איזה קורס שנתי שתעשה בתיכון, באיזה בגרות, כלומר זה משהו שאפשר לבנות את ה-common sense הזה באנשים, ואנחנו בתור מי שקצת מתעניינים בכלכלה, לא כלכלנים דגולים שפרסמנו מאמרים, אני חושב ששנינו רואים את המציאות עם איזה משקפיים נוספות, שהן באמת קלות להשגה, וזה נותן כל כך הרבה יכולת ניתוח טובה, בכל דבר כמעט שעושים בחיים, אנחנו חושבים כלכלית, כי זה עוד משקפיים שהרווחנו. ובאמת אני רוצה לשאול את השאלה, למה לא מלמדים אותנו כלכלה? לא כלכלת הבית, לא ניהול תקציב, אלא באמת את העקרונות הבסיסיים שלאורך כל השיחה עלו פה.
זאת שאלה טובה, כמו שאמרת, זה משהו שבשוליים, אבל מה ש... בוא נאמר, אני מבקר, עזוב מה, למה לא מלמדים אותנו X, אני מבקר על זה שהרבה מאוד ממה שכן מלמדים אותנו, פשוט נגוע לגמרי בחינוך לבורות באופן אקטיבי. כל הסביבתנות שספרי הלימוד ממש מלאים בה, היא כולה בעצם מתעלמת לגמרי מהרעיון של עלות חליפית, ושל כמה, איך שמלגנונות מחירים כדבר שמבסט צריכה. כל הדברים האלה לא נמצאים שם בכלל, וזה ממש בעיניי עגום. זאת חשיבה ילדותית, ואין לי בעיה שילדים יחשבו ככה, אבל שמבוגרים לא רק חושבים כמו ילדים, אלא גם כותבים את זה בספרי לימוד, זה ממש ממש מצייר בעיניי.
וילדות שלך עושות חיים קשים למורה?
אתה יודע, אני יודעת שכתוב מחזור, אבל אנחנו יודעות את האמת. אבל...
לא, אבל הן שואלות שאלות קשות את המורה ומשאירות אותו ספיצ'לס?
זאת שאלה, אגב, יש מאמר מעניין, אני לא זוכר של מי, בשם מדוע אינני סביבתן, קישרתי לזה באחד מהטורים שלי, אולי בטור הזה, של זה
בטור זה בתגובה לזה.
כן, ושם הוא באמת מדבר על הילדה שלו שהייתה בבית הספר, ואמרו, אוקיי, למה אתה מתנגד כל כך למחזור? אולי תנסה לעשות איזה מין דיבייט. הוא אומר, למה אני צריך דיבייט על דברים כאלה של... בעיניי הם, כאילו, זה משהו של אמונה או משהו כזה. זה דבר שהוא בעיניי פשוט, אבל אתם, יש לכם אמונה מסוימת שאתם מחדירים, והיא נגד הדברים הבסיסיים שאני מאמין בהם. ובהקשר הזה זה באמת מוזר, כי כמו שאמרתי, מחזור הפך להיות סוג של מעשה דתי, סוג של מעשה של אמונה, של אי-רציונלי. אנשים עושים את זה כי זה נותן להם להרגיש טוב. ומשהו שזה בלי שום קשר לאם זה רציונלי עובד או לא עובד.
אבל אתה אדם דתי, אז למה אתה לא עושה זה?
כן, בדיוק, זה לא הדת שלי.
של מי?
לא, זה מה שמעניין, זה סוג של דת, למרות שיש הרבה אנשים דתיים שזה כאילו הם רוצים להרגיש, הם בטוחים שזה נכון, כי הם לא בדקו את זה יותר מדי, אבל הם בטוחים כי זה נראה נכון. אז הם בטוחים שמחזור זה טוב, כי ככה אמרו להם וככה לימדו אותם, והם לא אף פעם לא ישבו וחקרו אם זה באמת ככה או לא ככה, והם רוצים להרגיש שהם עוזרים לעולם, לסביבה ולכדור הארץ או משהו כזה, אז הם עושים את המעשה הזה, שוב, למרות שמבחינה רציונלית שאתה בודק, הרבה מאוד מהמחזור, יש מחזור שהוא עובד, ואז לא צריך לנסות לשכנע אף אחד.
אז בוא נדבר רגע על אחת המהפכות שהיו בחיים שלנו במדינת ישראל, נפסיק לדבר על אמריקה ולהיות כאלה אנגלופילים, בוא נדבר על חוק השקיות המפורסם שחבר הכנסת, השר, או לא יודע, אמיר פרץ יכניס לחיינו.
איכשהו שקיות הפלסטיק או שקיות הניילון.
של פעם, של סבתא.
כן, הם נהיו אויב הציבור מספר אחת לאיזושהי תקופה. זה משהו שהוא באמת ממש תמוע. ממש ממש תמוע. ושוב, זה טרנד שיבנו מאירופה ומאמריקה.
כן, ומה זה? בוא נציג את זה רגע. אי שם בשנת, נגיד, 2005, כשאני הלכתי למקולת, יכלתי לקחת שקיות ניילון, להשתמש בהם, ואפילו להשתמש בהם פעם נוספת, אם היה בא לי, לעטוף סנדוויץ'ים, להשתמש בזה בתור, לא יודע, לשמור איזה ספר שלא ירטב בטיול, כל מה שבא לי, יכלתי לעשות עם השקית הזאת, גם שקית זבל קטנה זה היה טוב.
כן, ולשים בתוך זה חיתולים.
ואז מה?
ואז אמרו שהשקיות האלה הם הדבר הגרוע ביותר סביבתית שיכול להיות, מכיוון שזה מתעופף ברוח, ומלכלך שטחים
שטחים מרחבים, כן.
כן, זה מגיע לתוך הים וצבים נחנקים מזה, ובאופן כללי זה עשוי עם פלסטיק, ופלסטיק זה רע, וזה שנותנים את זה בחינם זה לא בסדר, ולכן אנחנו צריכים שאנשים ישלמו על זה.
אוקיי, ובאמריקה אנחנו זוכר גם בסדרות האלה של 2005 ואחורה, אנשים משתמשו תמיד בשקיות נייר המפגרות האלה, מה זה? מה זה הדבר הדפוק הזה?
אנשים משתמשים בסקיות נייר באמריקה, לפחות לפי מה שאם אנחנו...
גם זה חלק מרגולציה, הרי לא יכול להיות שמישהו יבחר לעשות את זה, הרי בכל הסדרות אנחנו רואים שזה פשוט נקרא ונופל להם, ואז זה יותר מצבים מביכים בין גבר לאישה,
ומשם... אולי בשביל זה הם עשו את זה.
כאילו, מה הקטע?
יכול להיות שהם עשו את זה בשביל המצבים, בשביל הקומדיות רומנטיות.
אז מה עשו בארץ? מה אותו פרץ?
כן, אז אני אגיע לסיפור של נייר. אנשים חושבים ששקיות נייר יותר טובות סביבתית מאשר פלסטיק, וזה פשוט לא נכון.
הן מתקלות יותר מהר.
עזוב את העניין של, כן, אנשים מדברים על, כאילו, שכחתי, פלסטיק לא מתקלה, והוא דבר, זה דבר נורא ביום, כי אם זה משהו לא מתקלה, זה דבר רע. כי הוא נשאר על הנצח. אתה יודע, זה דבר רע, ככה אומרים. עכשיו, זה דבר שהוא באמת בעיניי מפתיע מאוד, כי ככה, תראה, את הסקיות האלה, אם הן נמצאות אגב האוויר הפתוח, אז הן מתקלות מהר, השמש הורסת אותם, כשמדברים על זה שזה שורד אלפי שנים, הרי אף אחד לא באמת נשאר אלפי שנים מפלסטיק של הדעת. הם אומרים את זה מתוך איזה מין חישובים במעבדה, אבל החישובים האלה, שוב, הם רק אם זה לא, זה לא נחשף לשמש.
אבל בוא נראה רגע.
אוקיי, בוא נחזור למה, מה קרה.
מאיפה הגיע החוק הזה?
אז החוק הזה אמר,
למה הוא פלש לחיינו?
החוק הזה אמר, סקיות זה דבר רק, יש יותר מדי סקיות, ואז הן מסתובבות בעולם, הן מלכלכות אותו, ולכן אנחנו צריכים שאנשים ישלמו כסף על הסקיות, וככה אנשים יצריכו פחות. כן, נעשה תמריצים שאנשים יקנו פחות סקיות. זה אגב נכון, אם אתה גובה מס על משהו, ומס של 10 אגורות לסקית הוא מס גבוה מאוד, כי בדרך כלל אנשים לא שילמו, שילמו את זה בתוך הקניות, אבל הם לא שילמו עד כדי כך מס כזה גבוה. אז כן, אנשים צורכים פחות סקיות פלסטיק כאלה, צורכים דברים אחרים במקום. למשל, יכולים לקנות חבילות של סקיות וכן הלאה. אז אנשים אומרים, הנה, החוק הזה נועד לזה שאנשים יצרכו פחות סקיות. באמת, חישוב מראה שאנשים יצרכו פחות סקיות, ולכן זה היה חוק שהוא מצלחה מסחרת.
כן, אבל שכחו מאפקט הקוברה.
אפקט הקוברה הוא הסיפור...
אני חושב שכבר זה 2-3 פרקים לא הזכרתי אותו.
כן, אז אפקט הקוברה הוא מסופר על הודו הקולוניאליסטית, שבה היה מכת קוברות, שאנשים יסובבו ונשכו אנשים, אז השלטונות אמרו, אוקיי, אנחנו צריכים להילחם, על ידי תמריצים כלכליים, אנחנו עכשיו נציע פרס לכל מי שיביא לנו נחש קוברה ויצוד אותו. זה הלך מצוין, ואז אנשים יזמים הודים הבינו שהם יכולים לעשות פה כסף.
מה זאת אומרת הלך מצוין? זאת אומרת, השלטונות קיבלו אלפי ועשרות אלפי קוברות כל יום, ושילמו תבין ותקילין כנגד הקוברות.
כן.
כלומר, החוק הצליח. כלומר, כמו שבסקיות, ברגע שעשינו מס מאוד גבוה לסקיות, צריכו פחות סקיות ניילון, ובא לציון גואל, ככה גם עם הקוברות כל יום הביאו המון המון קוברות, ונראה שבעת הקוברות נפטרת.
כן, ואז אנשים יזמים ממולכים הגיעו למסקנה שלא חייבים לנסות לצוד, אפשר גם לגדל קוברות. זאת אומרת, החוק לא כלל בתוכו את האמירה שאתה לא יכול לגדל את הקוברה.
כן, היצירתיות הקפיטליסטית.
כן, אז אנשים מגיבים לתמריצים ומגיבים, הנקודה היא שאנשים, כלכלה אומרת, אחד מהעקרונות הבסיסיים של כלכלה זה שאנשים מגיבים לתמריצים, אבל מה שחשוב במיוחד זה שהם מגיבים רק לתמריצים ולא מה שחשבת שהתמריצים יעשו.
כמו שתומס סואל אומר, יותר חשוב מאשר מטרת המדיניות הכלכלית, התוצאות שלה.
בדיוק. ואנשים הם חכמים יותר ממה שאתה חושב. ואז אמרו, אוקיי, בואו נגדל קוברות בעצמנו. והתחילו לגדל קוברות ולהביא אותם לשלטונות. לאט לאט השלטונות הבינו שמשהו פה מתרחש, שיש פה יותר מדי קוברות, והקוברות ברחובות לא הולכות ונעלמות. אלא פשוט אנשים מגדלים אותם. אז אמרו, אוקיי, אז אנחנו עכשיו נפחית את הפרס. ואנשים מגיבים לתמריצים, ומה קרה כשאנשים... כשהפסיקו לשלם את הפרס הגבוה.
נראה לי שנוצרה אבטלה בחוות האלה של הגידול קוברות.
נוצרה אבטלה בחוות של הגידול קוברות, זה כבר לא נהיה רווחי, ושחררו את כל הקוברות לרחוב.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. ואז כנראה שהגענו לשיווי משקל חדש של יותר קוברות ברחוב.
כן, אז זה אפקט הקוברה. עכשיו, ההקשר של סקיות הפלסטיק, אני אתן לך אפילו יותר מוקדם. כמובן, היה שם אפקט הקוברה. זאת אומרת, אנשים יצרו, נוצרו מצבים מאוד מאוד אבסורדים של סקיות ממשלוחים. פתאום מעמיסים עליך כל מיני סקיות משונות כאלה שחותכים להם את הידיות בשביל שזה לא יחשב סקיות פלסטיק. שזה לא יחשב שקיות שהן תחת החוק, אם שולחים לך למשל עם שופרסל או מרמי לוי, עדים לך לפעמים שקיות כאלה שחותכים להם את ה... את... גוזרים אותם.
עכשיו,
כן, את הידיעות, ואז אתה לא יכול לעשות בהם שימוש חוזר, זאת אומרת, בעוד שבשקית רגילה אתה יכול לעשות שימוש חוזר, שזה דבר ירוק וסביבתי, בדברים האלה אתה לא יכול. או, כמובן, במקום השקיות האלה, אתה משתמש בשקיות רב פעמיות, והשקיות הרב פעמיות התברר, זאת אומרת, זה לא מפתיע, מחקר שנערך בדנמרק, אלא ששקיות רב פעמיות הן הרבה יותר מזהמות את הסביבה בייצור שלהם, ובסופו של דבר גם בהשלכה שלהם, מאשר שקיות חד פעמיות. וזאת הבעיה היא שאנשים שוב מסתכלים לא באופן רציונלי במה שבפועל ומה התחליפים, אלא באופן אי-רציונלי ואומרים, וואו, בואו, אנחנו לא אוהבים שקיות, זה נשמע לנו, זה השטן. במקום לחשוב על התחליפים. והתחליפים הם שבסופו של דבר, זה כמובן יצרני השקיות הרב פעמיות מאוד נהנו, והם התראינו במפורש, ואמרו, כן, אנחנו מאוד שמחים כי זה הכניס לנו כסף, ואנשים ראינו אותם בגאווה. זה, דיברנו על המבריחים והאופטיסטים, עוד פעם מבריחים והאופטיסטים. יש שם אנשים שמאוד מאוד נהנו מהחוק הזה, והם דחפו שהחוק הזה יעבור בצורה הזאת, כי זה הכניס להם הרבה מאוד כסף, לכיס שלהם.
יש עוד השוואה יפה שאהבתי, זה השוואה בין כמה פעמים צריך לעשות שימוש באיזשהו מוצר, כדי שהוא, נקרא לזה, יצדיק את האנרגיה שמושקעת בו. כמובן זאת לא הסתכלות דרך המחירים, דרך המחירים שדיברנו עליהם לאורך הפרק, אלא דווקא מכיוון באמת של קיימות. זאת אומרת, מה האנרגיה שמושקעת בסקית רב פעמית, נגיד סקית כזאת של רמי לוי, הברודה שכולם מכירים,
כן.
לבין סקית של רמי לוי של פעם, ובאמת בסקית רב פעמית צריך להשתמש אלפי פעמים בשביל להצדיק את העלות האנרגטית שעשו בה, ולעומת זאת הסקית החד פעמית שהשתמשו בה כמה פעמים, נגיד זה 5-6 פעמים, זה כבר מצדיק את העלות האנרגטית.
כן, אתה משווה בעצם, אתה משווה בין המוצרים השונים. שקית, נקרא לזה שקית בד, קוטנה, בגלל שקוטנה זה הרבה מאוד מים שאתה צריך לעשות זה, וזה הרבה מאוד אנרגיה, אז זה באמת אלפי פעמים אתה צריך להשתמש זה.
כן, הסיכוי שזה יחזיק אלפי פעמים הוא...
זה לא יחזיק אלפי פעמים, זה מתלכלך, ובית זה גם, יש לך בעיה תברואתית, ואם אנחנו חוזרים, עכשיו אנחנו בימי הקורונה, גלגל יתהפך לו. פתאום בכל מיני מקומות בסן פרנסיסקו, בניו יורק, עכשיו אוסרים על שימוש בשקיות רב פעמיות, כי זה מקור של זיהום.
כן, אתה כתבת את זה באמת במאמר עוד לפני תקופת הקורונה, אני חושב לפני 4 נכון. או 5 שנים, לגבי מחקר שנערך בקליפורניה, עם חיידק הקולי, שהוא בעצם הוא מתפשט באמצעות השקיות הרב פעמיות והאקולוגיות הנחמדות שלנו.
כן, כי אם אתה משתמש בשקית רב פעמית, ואתה לא שוטף אותה כמו שצריך, דברים מטפטפים שם, החיידק הזה יכול לסגזג שם, ואם אתה לא מחבס אותה, אז המחקר הראה שהיה איזשהו גידול מסוים בישפוזים בעקבות קלקולי קיבה, אחרי המעבר לשקיות רב פעמיות. אבל בהקשר של הקורונה זה נהיה אפילו עוד יותר מוחשי וברור, ראו שהשקיות האלה הן קר שיכול להעביר את הקורונה, ובאמת בהרבה מאוד מקומות הפסיקו עם זה, וזה חלק מהסיפור, אנשים לא מבינים שהפלסטיק הוא לא איזה מין דבר רע, לא סתם עשו אותו, גם הכוסות אגב החד פעמיות, למה יצרו את הכוסות הרב פעמיות? מכיוון שפעם אם היית מגיע למסבעה, לא היה כזה דבר, כוס חד פעמיות, הוא נמחק כוס ממתכת או קש ממתכת, או דברים כאלה, והדברים האלה היו ממש מוקדים להפצת מחלות, עד שהגיעו הרעיון הזה של הקוס הטרמית, בשביל הקפה למשל, או הקוס החד פעמית, המאוד מאוד, היא מאוד דקה, ולכן מאוד זול לייצר אותה מבחינה אנרגטית, וזה פשוט עוזר גם מבחינת של בריאות הציבור. ואנשים שמדברים על פלסטיק בתור דבר רע, פשוט לא מבינים שאין, קודם כל אין כזה דבר, אין חומר רע. כל דבר הוא, הכל
יחסית. זה גם מילה תואר, אני לא אוהב את זה.
כן, לא, הכל הוא תמיד ביחס למה. ביחס למה. והחלופה, לשימוש בכוסות חד פעמיות, זה כוסות רב פעמיות.
אוקיי, אז נראה לי רגע לפני סיום, נסיים את נושא המחזור עם מקומות עבודה. נגיד שכולם מקשיבים למר הלל גרשוני, ואומרים, אוקיי, בוא נחזור, נסגור את תאגידי המחזור. בעצם תאגידי המחזור, לפי ההבנתי, מייצרים מקומות עבודה, מייצרים לאנשים משרות, מייצרים לאנשים תעסוקה. למה שנסגור אותם?
כן, זה אגב איזשהו מין שיגעון אמריקאי, באמריקה מאוד אוהבים את הג'ובס, וחלק מהטיעון בתעמולה בעד המחזור זה שהמחזור יוצר הרבה מאוד משרות. עכשיו, זה, פה יש פה כשל מאוד מאוד בסיסי, כי כל משרה שנוצרת היא לא באה מן האוויר הריק, היא באה על חשבון משהו אחר, ואנשים לא יוצרים...
למה? למישהו פשוט יש עבודה.
כן, אבל בלי העבודה הזאת, הוא היה יכול לעשות דברים הרבה יותר מועילים והרבה יותר יצרניים לציבור. הרי תחשוב שאם באמת עבודה, כן, ליצור עבודה זה דבר, הדבר הנאצל ביותר הקיים, אז בואו נעשה עכשיו בסבסוד ממשלתי, פסל ענק של פינגווין, באמצע כיכר מלכי ישראל או רבין, נעשה כזה, וזה יעסיק הרבה מאוד עובדים, וייתן להם פרנסה. אתה יודע מה, למה רק פסל אחד? נעשה מאות פסלים כאלה, אלפי פסלים כאלה, נעסיק את כל האנשים המובטלים, וגם הלא מובטלים, ונעביר אותם מייצור של דברים משמעותיים, אל הייצור של הדברים האלה. עכשיו כמובן, זה טיפשי. כי כל זה מגיע מכסף של, שהגיע מאיזשהו מקום, והכסף הזה היה יכול להיות מנוצל לדברים יצרניים יותר, ולא לדברים שהם לא יצרניים.
אבל לצורך איך, זה איך, ממש אתה, יודע, איך לי... אתה יודע מה יצרני ומה לא יצרני? כלומר,
אז
מאיפה,
בדיוק,
מאיפה
אני, אני לא יודע.
המונופול על האמת.
בדיוק, אני לא יודע, ואף אחד לא יודע, אף אחד מהאנשים במוסדות למעלה לא יודעים מה יוצר ומה לא. השוק יודע. השוק הוא זה שבעצם יודע, מה זה השוק? זה האנשים בפנים, שהם, האנשים למטה, על הקרקע, שאומרים, אוקיי, אני יכול, אני רוצה להקים איזשהו עסק, כי אני אוכל למכור דברים. אז אכן אני רוצה להעסיק כך וכך עובדים, וזה ישתלם לי. אבל אם אני יוצר משהו באופן מלאכותי, אני יוצר עבודות יזומות, ולצורך העניין מחזור, הוא בעצם עבודות יזומות, אני רק מזיק ולא מעיל, לא מועיל. אז לכן אין בזה, זה מדובר בסופו של דבר בנזק נטו, למרות שקוראים לזה לכאורה, זה יוצר עבודות. העבודות האלה הן עבודות, אגב, הן עבודות מאוד בזויות, זה עבודות מסכנות של אנשים שהם נאלצים, אתה יודע, למיין פלסטיק, ותסתכל פעם על תמונות בגוגל, איך אנשים עובדים במפעל מחזור, זה לא דבר נעים, זה עבודות מאוד מאוד קשות.
גם במאמר שלך יש כמה עבודות, אתם במידה לא חוסכים על הרגשות של הקוראים שלכם.
בוודאי, אנחנו מנגנים ככה על על הרגשות שלהם, כן.
בנימה אופטימית זו, אתה עדיין עומד מאחורי האמירה שלך שזה מטורף למחזר?
בוודאי, ואתם מוזמנים לגגל את השם של המאמר, ולהיכנס לקרוא אותו בעצמכם.
כן, ולא עוד התרלות גדולות וקטנות של הלל במידה.
מה שאתם רוצים. ותעקבו בפייסבוק, טוויטר, איפה שאתם רוצים.
תודה, הלל.
תודה רבה לך.
שלום לכולם. אני רוצה לדבר איתכם רגע על הפודקאסט הזה שאתם מאזינים לו. אז קודם כל, אני יונתן, ואני אחד מעשרות המתנדבים ששותפים להפקה של הפודקאסט הזה. ואני שמח לבשר לכם שבחודש האחרון הגענו כבר למעל 100,000 האזנות. וההצלחה הזאת הגיעה בזכות השיתופים שלכם, ובזכות העבודה הקשה של כל הצוות שלנו, וכמובן, תמיר דורטל. אז אמנם הפודקאסט נעזר במתנדבים בהפקה שלו, אבל יש בכל זאת כל מיני עלויות, כשהעלויות מגיעות לבערך 400 שקל בכל פרק. זה כולל את העלויות של ההפקה, הקלטה, אחסון ופרסום. יש עוד הוצאה משמעותית אחת שאני בטוח שכולכם שמתם לב אליה, וזה איכות האודיו. איכות האודיו הזאת באה בזכות רכישה של ציוד הקלטה מקצועי וקבוע, שבאמצעותו תמיר מקליט כל פרק פודקאסט באיכות שלא הייתה בהתחלה. אני בטוח שכולכם הרגשתם את ההבדל בין הפרקים הראשונים לבין הפרקים היום. אז כדי שנוכל להמשיך את הפודקאסט, אנחנו צריכים את עזרתכם כדי לחשות את העלויות האלה. חוץ ממה שהזכרנו, תדעו שתמיר משקיע בכל פרק בערך 10 שעות של הכנה ועוד 5 שעות של עבודה והפקה. אנחנו מתנדבים כמובן גם כן משקיעים זמן על כל פרק עבור העריכה ובקרת האיכות של כל פרק. כדי שתוכלו לעזור לנו, יצרנו תוכנית מנויים עם צ'ופרים. אם תעשו מנוי של 10 שקלים לחודש, אנחנו נשלח לכם כל פרק שבועיים לפני כולם. אם תעשו מנוי של 20 שקלים, אתם תקבלו הזמנה לאירועים מיוחדים שאנחנו נעשה עבור מנויי הפודקאסט. ואם תמיד רציתם ספר של ספריית שלם, שיבולת, סלע מאיר, אז כדי שתבחרו במנוי של 30 שקלים, כי אז אתם תקבלו ספר כזה כצ'ופר, כמובן הספר יהיה לבחירתכם. אם תבחרו במנוי של 50 שקלים בחודש, אנחנו ניתן לכם להזמין פרק עם נושא שתבחרו ועם מרואיין שתבחרו. תדעו שיש לנו עוד הרבה פרקים מעניינים בפתח, ביניהם יש לנו פרקים עם דוקטור יורם חזוני על הספר החדש שלו, אופיר העברי על ההבדל בין שמרנות לליברליזם, עם שמואל תמיר על משפט קסטנר, ועוד הרבה פרקים מעניינים. אז בקיצור, אתם כבר מאזינים לפודקאסט, אתם כנראה אוהבים אותו. אז בואו, שתפו אותו עם חברים שלכם קודם כל, ואחר כך קשו לאתר שלנו, ותעשו מנוי כדי לתמוך בהמשך העשייה שלנו. את הקישור לתוכנית המנויים תוכלו למצוא בתיאור הפרק, או שתשלחו הודעה לתמיר דורטל בפייסבוק, בדף של הפודקאסט, או בטלגרם בקבוצה שלנו. לסיום אנחנו רוצים להודות לכם על זה שאתם מאזינים לנו, ונמשיך להיפגש בפרקים הבאים.